ראש השנה זה היום, דיברנו, ראש השנה זה היום של המלכות, היום הולדת של המלך, כאילו, יום, יום קבלת מלכות שמיים, יום ההכתרה, ככה רבי סעדיה גאון מסביר את אחד מהטעמים של תקיעת שופר. כל הנושא של להמליך את השם למלך אפשר להסתכל בשתי צורות. אפשר להסתכל נתן לעצמנו שני ילדים, שני ילדים שהולכים ברחוב ומדברים, שהולכים להכתיר, שבוע הבא מכתירים את המלך, יש מלך חדש, והילד השני עונה לו, מי זה המלך הזה? אז הוא אומר לו את השם, אז הוא אומר, מה זה אבא שלי? כן? זה אבא שלי. הולכים להכתיר מלך חדש, פתאום מתברר שזה אבא שלו. עכשיו יש הבדל גדול, אם נכנס עכשיו למוח של שני הילדים האלה, זה מתרחש שם דבר שונה לחלוטין. אצל ילד אחד, לוקחים מישהו שהוא לא מוכר לו, אין לו, אין לו איתו שום קשר ושום דבר, הוא הולך להיות המלך שלו. בטח יסבירו לו בבית לילד הזה שהמלך הזה הוא גדול, והוא הציל את המדינה, והוא לא סתם זכה להיות מלך, וזה שכולם רוצים אותו למלך זה ודאי שהוא שווה את זה וכולו וכולו, וזה הדבר הכי טוב שבעולם. אז יצטרכו להסביר לו למה הוא הולך להיות מלך. הילד השני זה יהיה אצלו סיפור אחר. הוא יגיד, מה פתאום? מה פתאום שהוא יהיה מלך? הוא אבא שלי. אני לא רוצה שיהיה מלך. אני לא רוצה שישאר אבא שלי. מה פתאום? אני לא רוצה שיהיה מלך. כל אחד יצטרך להתמודד עם קושי. הראשון יגיד, מה פתאום שהוא יהיה מלך? הוא מישהו זר, מה? אני לא מכיר אותו. והשני יגיד, מה פתאום, הוא אבא שלי. עכשיו, יש כאן, במוטיב הזה של מלוכתו, להמליך את השם, אנחנו הרי אומרים, זה בעצם, כל מה שאני מדבר עכשיו, זה הרי קטע מהמחזור של ראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. בתפילה הקצרה הזאת שם, של היום הרת עולם, שאומרים אותה אחרי תקיעת שופר, כל פעם שתוקעים בשופר במוסף, יום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורו עולמים, אם כבנים ואם כעבדים. אז שם לא מדובר על מלכות, מדובר על משפט. יעמיד במשפט כל יצורו עולמים, אם כבנים ואם כעבדים. להעמיד את הבנים למשפט, זה מקומם את הבנים, אז האבא שלי, למה שיעמיד אותי למשפט? ואת הזרים זה מקומם, את העבדים, הם לא רוצים אדון, הם לא רוצים שופט, הם לא רוצים שום דבר. כל אחד מסתכל על זה מכיוון אחר. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך על כולם. הוא רוצה להיות מלך גם על הבנים וגם על העבדים. זה פלא. למה הוא רוצה להיות מלך על הבנים? זה שהוא רוצה להיות מלך על העבדים עוד גם כן פלא. אנחנו גם לא מבינים הרבה בזה. למה הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה להיות מלך על יצורים של עולם שהוא בעצם, הוא הנשמה של העולם הזה. הוא ברא אותו, הוא נשמתו של העולם, ככה מופיע בדברי חז"ל, ברכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד. יש באחד מהמדרשים על הפסוק הזה כתוב שמדוע מוזכר שם הנפש. אברך את השם, מה זה הנפש? הנפש זה משל, מה הנשמה ממלא את הגוף? ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. הקדוש ברוך הוא נשמת העולם. והוא רוצה להיות מלך על העולם. אז דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, על זה שנשמתו של אדם יכולה להיות מלך בגופו, בגלל שיש בתוך הגוף שלו יש איזה קשקשן שלא נותן לו לפתוח את הפה, ואז הוא צריך לתפוס את המלוכה ולמלוך. אבל כשנדבר על זה עכשיו בצורה גלובלית, יש לנו כאן את הקטע של פה בתוך מיד ההוספה הראשונה של של ה-18 של אחד, לדור ודור המליכו לאל כי הוא לבדו מרום וקדוש. תמליכו אותו בגלל שהוא לבדו מרום וקדוש. מה קורש? איך אנחנו יכולים להמליך אותו אם הוא לבד מרום וקדוש? וגם ההמשך, וכן התקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. איך שמו של הקדוש ברוך הוא יכול להתקדש על ישראל? המושג של קדושה, יש כאן הרבה דברים שהם פלא, שאם אנחנו מסתכלים עליהם ישר אנחנו לא כל כך מבינים מה המשמעות של זה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ומה המשמעות ששמו של השם נקרא עלינו, והוא לא סתם נקרא עלינו אלא מתקדש עלינו. וזה הולך בהמשך, ובכן בגלל שאמרנו שאנחנו ממליכים אותו, המליכו לאל, הלמד כאן זה דקדוק ארמי, את האל בעצם, אם זה היה כתוב בעברית תנ"כית, ודור ודור תמליכו את האל, ואנחנו אומרים ובכן, מה התשובה לזה? יתקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך, על ירושלים עיריך, על ציון שכן תודך. עם האמירה הזאת שאנחנו מבקשים שיתקדש שמך השם אלוקינו על מלכות בדווה, על מכונך ויחליך, בזה אנחנו מתחילים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש את הקטע הנוסף, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך. וגם כן צריך להבין למה על כל מעשיך אז תן פחדך. יתקדש שמך זה על ישראל ועל ירושלים ועל כל זה. מה זה כל המשמעות של המלוכה? והעיקר מה שצריך להבין זה, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו כנשמות, אם כבנים, אז אנחנו כמו אותו ילד שאומר, רק רגע, אותו אחד שאתה אומר שהולכים להמליך אותו בעצם אבא שלי, למה שהוא יהיה המלך? הוא רוצה שימשיך להיות אבא שלי. זה צריך להבין. ולמה הקדוש ברוך הוא רוצה להיות? למה לא מספיק שהוא אבא? למה הוא צריך להיות גם מלך? הוא גם הנשמה שלנו וגם האבא שלנו. ואנחנו אומרים בחודש אלול לדוד השם אורי ואישי, הוא האור שלנו, הוא הישע שלנו, והוא גם הולך להיות המלך שלנו. אנחנו הולכים להמליך אותו. אם הוא האור שלנו והישע שלנו והאבא שלנו והנשמה שלנו, מה אנחנו צריכים אותו בתור מלך? ולהסתכל על זה נכון, אז אפשר לדבר על כל זה בשתי צורות. אפשר להגיד פשוט, בסדר, הוא האור שלך, הוא הנשמה שלך, הוא הקול שלך, אבל עדיין הוא לא האור של כולם, הוא לא הנשמה של כולם. הוא כן הנשמה של כולם, אבל הם לא רוצים להכיר בזה בכלל, וכו' וכו'. וההתחלה של המודעות האלוקית זה לקבל אותו כמלך. וכל זמן שההתחלה הזאת לא נמצאת, כאילו שאומרים לבן אדם, תפסיק לחשוב רק על עצמך. אתה באמת מייחס את עצמך כבן. אבל יש עוד אנשים בעולם. מה? רק אתה קיים. תפתח את העיניים, תראה מה הולך ברחוב. יש כל כך הרבה אנשים שהם לא רוצים להכיר את השם בכלל. לא בתור נשמה ולא בתור אור ולא בתור מלך ולא בתור שום דבר. אז אתה מבקש שלכל הפחות, לכל הפחות שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך, בהתחלה שיהיה מלכותו בכל מה שעלה. זה כאילו שלב, אפשר לך להסביר, שלב ביניים. יש, ההסבר הזה הוא לא מדויק, כי אם ההסבר הזה היה מדויק וכל המציאות הזאת של מלכות השם הייתה רק בדיעבדית כזאת, בשביל הילידים, כמו שאומרים, בשביל הקושים, לא בשביל, לא בשביל בעלי האדם הכחול, שהם חושבים את עצמם כיותר גבוהים מזה. אז דיברנו על זה שבוע שעבר, הברכה המרכזית של תפילת עמידה בראש השנה, הברכה האמצעית, כאשר בחגים יש לנו רק 7 ברכות בתפילת עמידה, במקום 18-19 כל יום, הברכה האמצעית היא זאת שמבטאת את המשמעות של החג, היא מסתיימת במלך על כל הארץ. זאת אומרת שזה מוטיב מרכזי בראש השנה למלכות השם, וזה הראש של כל השנה, כולל גם את שמחת תורה שבו כל כך שמחים עם התורה, וודאי שהיחס אל הקדוש ברוך הוא זה כמו בנים לאבא בשמחת תורה. אז הראש של הכל זה ראש השנה. גם שמחת תורה הוא חף א' לתשרי, הוא חף א' יום אחר ראש השנה, חף ב' יום, וישמחו בך ישראל יום חף ב'. אז זאת אומרת שיש בעניין הזה של המלכות יש משהו מאוד עמוק, ואנחנו תמיד יודעים שכשאנחנו נתקעים ברובד של הפשט, זה לא בגלל שאנחנו מטומטמים, אלא בגלל שהפשט הוא תמיד, הוא מדבר במשלים ובדוגמאות, והוא מגלה את האמת, אבל הוא לא מסביר עד הסוף את הדברים. תמיד אם רוצים לחפש עד הסוף את הדברים, אז צריך לחפש אותם בקבלה. ובקבלה, השורש של המלכות יותר גבוה מהשורש של כל הספירות, יותר גבוה מהשורש של האהבה, יותר גבוה מהכל. זאת אומרת שיש איזושהי נקודה עמוקה בלהיות מלך, שגם הילד הקטן יכול להגיד יופי, הוא אבא שלי ואני שמח בגלל שהוא אבא שלי אני שמח שהוא המלך. אבל לא ילד שרוצה את הפר ואת האדם, ודאי שיש הרבה ילדים כאלה יגיד איזה יופי אבא שלי המלך. הילד יותר עדין יגיד להפך, אני רוצה שישאר אבא, אני לא רוצה שיהיה מלך. אף על פי כן יכול להיות ילד עוד יותר ברמה יותר גבוהה שישמח דווקא עם זה שאבא שלו הופך להיות מלך. יש משהו במלכות, הסוד של המלכות, אז זה הפנימיות של המלכות, וזה צריך להבין. מה זה בכלל מלכות? נסתכל עכשיו קצת על הפסיכולוגיה. מה זה מלך? איך פתאום בן אדם רץ להיות מלך? יש לו איזו תחושה שזה יבש לו, הוא כבר היה מלך, אותו אחד שהולך להיות מלך, הוא כבר מלך הרבה שנים. רק הוא מלך על כל מיני מסגרות קטנטנות. פתאום הוא מרגיש באיזשהו מקום שעכשיו ילך לו והוא יהיה מלך. זאת אומרת, זה טיפוס כזה שאנשים הולכים אחריו. כשהוא אומר מילה, אז בתוך הגוון של הקול שלו, לא בתוך התוכן, בתוך הגוון של הקול, ככה רבי נחמן מסביר. זה פשוט אמת, אני כשקראתי את זה נדהמתי, פעם ראשונה שקראתי את זה אמרתי, וואי, כולם מרגישים את זה, רב אחד לא שם לב. בתוך הגוון של הקול של הבן אדם, יש את המלכות שלו. יש בן אדם שיש לו קול של מלך. יש בן אדם שיש לו קול של אני שעומד בפתח ומבקש. ויש בין זה לזה, יש כל מיני רמות. עכשיו, מאיפה זה בא? עכשיו, גם בגוון של הכל, גם כשהוא מדבר, הוא אומר איזה תוכן, הוא אומר איזה פסוק, הוא אומר משהו, הוא אומר איזה סיסמה, אז אם מידת המלכות מפתחת אצלו, אז אנשים מרגישים שהוא עומד לגמרי מאחורי המילים שלו. הוא עומד מאחוריהם לגמרי, ואז לכן הם מוכנים ללכת אחריו. בשפת היום יום קוראים לזה חריזמה. הפירוש של המילה חריזמה זה שאתה מרגיש מהאינטואיציה שלך, אתה לא יכול לזהות משהו, אתה מרגיש שהבן אדם הזה עומד לגמרי מאחורי מה שהוא אומר, הוא מוכן ללכת אחרי זה עד הסוף, וזה מה שמקרים את הסמכותיות. זה כושר מנהיגות קוראים לזה, אבל זה בעצם משהו פנימי. כושר מנהיגות זה לא כושר ארגון ולא כל מיני דברים כאלה. כושר מנהיגות זה תכונה בנפש. עכשיו, מאיפה זה בא? כושר המנהיגות הרי זה משהו יחסי. הבן אדם הזה עם עצמו יכול להיות שהוא כמו כולם, יחסית לאחרים. פתאום יש אנשים שאיתם נוצר דיסטנס, נוצר מרחק בצורה מהותית. זאת אומרת, סיפור על הרבי מלובביץ'. הייתה תקופה שהוא חי בצרפת, בפריז. הוא למד שם, למד בסורבון בפריז. ואחר כך, כשהתחיל שם ב-39, כשהתחיל להיות שמח שם הגרמנים בגרמניה, אחרי זה התקרבו יותר ויותר, כשהתחילו הגרמנים להיכנס לזה, אז הוא נדד משם לניצה, לדרום צרפת, ליד הים התיכון. והוא שם היה והוא חיכה לאיזשהו אפשרות לענות על עונייה ולצאת מצרפת. אבל בינתיים הוא היה שם פעם החודשים וסיפר יהודי שהכיר אותו בתקופה ההיא. הוא היה לבוש כמו בן אדם פשוט לגמרי, כמו כל האנשים. והוא ראה שהוא יהודי דתי, והיהודי הוא גם יהודי דתי, אז הוא התיידד איתו. אמר, אני לא ידעתי שזה חתנו של האדמו"ר מלובביץ' שנמצא באמריקה, לא יודע שום דבר, הוא סתם התיידד עם בן אדם. אבל אני הרגשתי שלידו אני לא יכול להקל ראש. אני לא יכול להגיד בדיחה כשהוא נמצא, לא ידעתי למה, אבל הרגשתי שאני לא יכול. ויש בן אדם שהוא מקרין שני דברים, הוא מקרין מרחק, לא מרחק של התנסות, של כאילו לא מוצא חן בעיניי, הוא מצידו יכול להיות מרבי, אבל אי אפשר להתקרב אליו יותר מדי, כי הוא גדול. זה לא בדיוק המילה גדול, המילה גדול היא לא בדיוק המילה, אבל ככה, מלכותיות, מלכות אומרת מרחק. וגם כשהוא אומר משהו אז מקבלים את זה. יכול להיות ששני אנשים יגידו את אותו דבר, ואחד כשהוא יגיד את זה יקבלו את זה, והשני, רואים את זה בשפות חרדים, בקיבוצים, במושבים, רואים את זה הרבה. הרבה פעמים באים אל מישהו ככה בשקט לילה לפני האספה ואומרים לו, תשמע, מה דעתך להציע מחר דבר כזה וכזה? תציע לבד? לא, כשאתה אומר שמי, זה דבר ידוע, זה טבע של בני אדם. הרבה הרבה מהעסקנות הציבורית עובדת על הדבר הזה. מה העניין בזה? האמת היא כזאת, כשמסתכלים על פנימיות הנפש, כל בן אדם הוא מלך, ממש כל אחד. אתם רוצים לראות עובדה, תכניסו בן אדם ביחד עם בעלי חיים למשל, תראו שהרוממות שלו ביחס לבעלי חיים זה לא אומר שהוא מתגאה עליהם או משהו, אבל הוא בשום אופן לא משתווה. אדם זה משהו אחר, האדם הוא נזר הבריאה באמת, ולא שבני אדם המציאו את זה. ישנה מישהי, היא מורה ליוגה, היא כתבה ספר שלם על זה להפריך את התזה שהאדם הוא נזר הבריאה. ספר שלם, מישהו ראה איזה פעם, אני כבר לא זוכר איך זה נקרא. האומנם בחיר הנבראים, משהו כזה, זה הכותרת של הספר. עכשיו, במה היא מתעסקת? היא מתעסקת עם כל הפשלות של בני אדם. כל האבונות וכל המעשים הרעים של בני אדם, היא מראה שאיך יכול להיות שאדם הוא נזר הבריאה כשהוא עושה מעשים כאלה וכאלה. זאת אומרת, היא מתעסקת עם המצב של בני אדם, אשר על פני האדמה, כדי להוכיח משהו בקשר למהות של בני אדם. זה טעות נוראית. זה לא שייך מתוך המצב לדון על המהות. במהות האדם הוא נזר הבריאה. במצב הוא נזר שמונח בתוך הרפש. יש דימוי כזה בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, שהמלך נרדם, והוא חולם שבאים אנשים ולוקחים, הכתר שלו תלוי על הקיר, על איזה דיוקן, ובאים אנשים ושולפים את הכתר מהדיוקן, חותכים את הראש לדיוקן, דיוקן מאבן. המלך הזה כבד, הוא לא יכול להחזיק את הכתר על הראש כל הזמן, הוא שם אותו על הדיוקן. אז בחלום הוא רואה את הכתר על הדיוקן, רואים שמסירים את הראש מהדיוקן, לוקחים את הכתר וזורקים אותו לתוך הבוץ. ואחר כך הם באים ומוציאים את הכתר מהבוץ, רוחצים אותו ושמים, מחברים את הראש חזרה לדיוקן ומקבלים עליו את מלכותו עוד פעם. יש דימוי כזה. זאת אומרת, הדימוי הזה הוא דימוי שקורה כל הזמן. מה שאנחנו עושים, אנחנו זורקים את הכתר שהקדוש ברוך הוא הכתיר אותנו, זורקים אותנו לתוך הבוץ. זה מה שאנחנו עושים. זה באמת נכון. היא צודקת מבחינת המצב. קשה לתאר אותנו כבחיר הנבראים. אף אחד לא רצח ושדד כל כך הרבה כמו בני אדם. החיה הטורפת הכי גדולה בעולם זה הבן אדם. אף אחד גם לא משחית את העולם מבחינה אקולוגית כמו בני אדם. אבל מצד שני, האדם הוא מלך, והוא מלך בגלל שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא. הוא מלך אמיתי. רק איפה המלכות הזאת נמצאת? היא נמצאת כל כך עמוק בתוך הנשמה, במקום הכי גבוה, במקום הזה ששם הוא לא מולך בגלל שלא כדאי לו למלוך, יש זה יותר מדי גבוה. זה השורש של המלכות. כל ההבדל בין, בין, בין אדם שיש לו חריזמה, הנהגה, לבין אדם שאין לו, זה ההבדל הוא אם הוא נפתח לשורש שלו או שהוא לא נפתח. בשורש עמוק עמוק בפנים כל אחד הוא מלך. אז בן אדם כשהוא מרגיש שהוא ראוי להיות מלך, זאת אומרת שהשורש מתחתף לו ומנחית עליו משהו, ואז בהכרה שלו הוא יכול להיות מלך. אם זה יישאר נעלם, זה יכול להיות נשאר נעלם, הוא יכול להיוולד ולמות ולהיות קבצן רחוב ולא לדעת שיש לו את התכונה להיות מלך. צריך לבוא מישהו ולעורר את זה, לעורר, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. בצורה כזאת, זה המשל, עד כאן זה המשל, זה הפסיכולוגיה שלנו. אבל אנחנו יודעים שהאדם הוא המשל לקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. אז אצל הקדוש ברוך הוא זה בדיוק אותו דבר. באמת מלכותו בכל משלה, זה שהקדוש ברוך הוא מלך בפועל עלינו, שהוא צבע לנו מה לעשות, זה באמת צמצום נוראי. וזה שאנחנו מקבלים אותו כאבא, זה תמיד יותר גבוה מאשר לקבל אותו כמלך. כן, ברור. מקבלים אותו כאור או כאבא או כזה. אבל השורש של המלכות, השורש של המלכות הוא יותר גבוה מהכל. הוא כל כך גבוה שכמעט לא מזהים את זה. פי קבלה, השורש של המלכות בספירות העליונות, הוא במקום שנאמר על הלשון, ככה זה הלשון של, זה ביטוי של, של הזוהר, תיקוני זוהר, רשע דלויט ידה. רשע דלויט ידה זה נקרא ראש שאיננו ידוע, זה הביטוי של דלויט ידה. ובכתבי הריזן כתוב שהוא כביכול אינו יודע מה יש בתוכו. מה קורה שהוא כביכול אינו יודע מה יש בתוכו? התפיסה שאני לא דרך דעה, לא דרך ידיעה, תפיסה כל כך עמוקה שהיא בלתי אמצעית. כל המושגים של דעה מתחילים בהרבה דרגות מתחת לזה, ושם שורש המלכות. שורש המלכות זה במקום, לא שאומרים, אם ניקח את זה עכשיו ננסה להסביר את זה בצורה אנושית, אז ככה אני מנסה, אני לא בטוח שמה שאני אומר עכשיו זה מדויק, אז אני מוסר מודעה שאם זה לא מדויק, השם יותר יחפר. אל תתפסו אותי בלשון. אם מישהו חושב שהוא לא מבין או שיש בזה איזה טעות, שיגיד מה שהוא חושב. אני אומר את זה ככה עם הרבה דרך ארץ, מה שאני הולך להגיד עכשיו. התפקיד של הדעת, של השכל בכלל ושל הדעת, זה לעשות חיבור בין דברים. התפקיד של השכל זה לעשות חיבור בין מסגרות, והתפקיד של הדעת זה לעשות חיבור בין מהויות. ועד כאן, אם משהו לא ברור, תגידו לי. התפקיד של השכל, האינטלקט, הוא מחבר בין מסגרות. הוא מחבר שהחיצוניות של הדבר תהיה מובנת בחיצוניות של המוח שלי. הדעת, כשאני אומר למישהו, אני מכיר אותך. כשאני אומר למישהו, אני מכיר אותך, זה לא חיבור אינטלקטואלי. זה לא חיבור של מסגרות, זה חיבור של מהויות. אם אני רק מנתח אותך אינטלקטואלית, אני עדיין לא מכיר אותך. אבל כשאני מכיר אותך, עד הסוף התחברתי אליך עם הדעת. כמו באדם ידע את חווה, כמו הלא בועזנו דעתנו. יש גם פסוק שלילי, ויקח את הקוצים ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות. אצל גדעון, כשהם מרדו בו, אחר כך הוא העניש אותם, אז כתוב שהוא עשה הכרה. הוא נתן להם לעשות הכרה עם הקוצים והברקנים. כן? הוא הפגיש מהות במהות, שם זה על הרמה הפיזית. הוא ממש עשה להם מפגש, חיבר אותם עם הקוצים והברקנים, זה מאוד לא נעים. ואז, אבל תמיד דעת זה עניין של חיבור בין מהויות. מתי צריך חיבור בין מהויות? מתי אפשר חיבור בין מהויות? זה כשהמהויות הן נפרדות, אבל יש להם שורש משותף. כשאין לנו שורש משותף, אנחנו לא יכולים להתחבר בשום אופן. כשיש לנו שורש משותף, אבל אנחנו נפרדים, אנחנו יכולים להתחבר. זה הדעת. זה המשמעות של האדם ידע את חווה, שזה כתוב בפעם הראשונה, אני אומר שזה הפעם הראשונה שכתוב דעת בתורה. שם זה כתוב בגדול, בתוך הסיפור, מה כתוב שם? והפל השם אלוקים תרדמה על האדם, והיקח אחת מצלעותיו, זה לא צלע. בתנך צלע זה צד, כמו צלע המשכן. הכינוי צלע לעצמות האלה, איזה עברית יותר מאוחרת. כך כותב הרב הירש. הוא לקח אחד מצדדיו, הם פשוט נדברו ככה. כל האורך, אבל ככה. הוא לקח אחת מצלעותיו, הוא הפריד ממנו, הפיל עליו תרדמה, הפריד ממנו, עכשיו הם יכולים להתחבר. מה קורה שעכשיו הם יכולים להתחבר קודם? לא היו מחוברים. מתי הם היו מחוברים? קודם לא היו מחוברים נכון. הם היו מחוברים בגלל שבשורש הם דבר אחד. אבל החיבור הנכון, כדי שיהיה מזה בניין העולם, לא יכול להיות. אז הם היו צריכים. היו צריכים להיפרד כדי להתחבר נכון. עכשיו, שם כתוב פעם הראשונה דעת. על החיבור שלהם כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו. כתוב דעת. זאת אומרת, דעת זה מקום שכבר יש נפרדות. השורש היה אחד, יש נפרדות, עכשיו יש חיבור חדש. כל המושג של דעת אלוקים תמצא, בספר משלי, כתוב פה, כל הרבה פעמים דעת. וכל מה ששלמה מלמד אותנו זה לחפש את הקדוש ברוך הוא, למצוא אותו בצורה הכי מהותית שיכול להיות. הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. וידבר על העצים ועל האבנים, מהארז אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר, וידבר 3,000 משל. הכל כתוב על שלמה. שלמה המלך היה המלך של הדעת, ולחפש למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל זמן. מדוע? כי באופן טבעי אנחנו מתקים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את הדבר, שהדעת זה לחבר אותנו. מה עם המלכות? המלכות זה להתחבר לקדוש ברוך הוא מבחינת המסגרת. נכון? קבלת עול מלכות זה להתחבר לקדוש ברוך הוא מבחינת המסגרת. מה? בגלל שכשאנחנו ברמת המסגרת אז זה עוד, בגלל המודעות שלנו כשאנחנו עדיין ברמת המסגרת אז זה עוד, מסגרת אחת לא אוהבת שמסגרת אחרת מותאמת לה או שוכבת עליה או עושה לה משהו, משתפשפת בה. היה פעם מישהו שצייר, היה פעם ספר עם תמונות לילדים לפני 150 שנה ברוסיה, איזה צייר, היה ספק פילוסוף, ספק צייר, אז הוא צייר, היה שם תמונה של בן אדם שסוחב בית, את הבית שלו על הגב, כל מיני תמונות כאלה. היה שם תמונה של עגלה שמנסה לנסוע עם גלגלים מרובעים. כמובן שהגלגלים משתפשפים בסוף, ואז היא נוסעת. אבל הגלגלים המרובעים לא אוהבים להשתפשף. אז זה למשל מאוד עמוק. בשביל זה אנחנו קוראים לזה עוד. זה המסגרות. הדעת זה חיבור במהות, אבל יש חיבור שעוד יותר עמוק מהחיבור של המהות. זה החיבור בשורש, שהמהויות הן לא נפרדות, הן עדיין לא נפרדו ולכן הן לא צריכים להתחבר. וכשאנחנו מדברים, וזה פלא, מה היינו צריכים לומר? מה מושרש באותו מקום שאין נפרדות בכלל? איזה סוג חיבור? חיבור של המסגרות או חיבור של הדעת? חיבור של הדעת, נכון? חיבור של המסגרות הוא דבר נפרד. בסוף אנחנו באים ואנחנו אומרים, לא. המלכות שזה הקבלת עול מלכות, שזה המסגרת, היא מושרשת ברשע דלוית ידע. במקום שאפילו דעת לא צריך, בגלל ששם הכל אחד. באותו רשע דלוית ידע, שם ההסתכלות היא שיש רק דבר אחד. היא נסגר לשם לבדו ביום ההוא. כשמסתכלים משם במבט על על כל העולמות, אז רואים רק את השם. ככה זה מופיע הרמב"ם כותב את זה, שהשם יודע בידיעת עצמו את כל הנבראים. הצמח צדק מעתיק את דברי הרמב"ם האלה ומרחיב אותם, והוא כותב בסוף עד כאן לשונו. יכול להיות שמעתיק את זה מאיזה מקור אחר ש... לא יודע, אני לא הגעתי אליו, אני חיפשתי. הרמב"ם כותב את זה בקיצור, הוא כותב בהלכות דעות שבידיעת עצמו יודע את כל הנבראים. צמח צדק מצטט איזה לשון של הרמב"ם, הוא כותב ככה, הוא כותב שהמציאות של הנמצאים שנראית לעינינו היא לא המהות האמיתית שלהם, היא מקרה שקרה להם. אנחנו רואים את המצב שלהם, את המצב החיצוני, ומהי המציאות האמיתית שלהם? שהמציאות האמיתית שלהם בעודם במחשבת הבורא. עכשיו, זה ברור שאצל הבורא הם עדיין במחשבתו, גם עכשיו. אנחנו לא מרגישים שאנחנו עודנו במחשבת הבורא, אנחנו רואים את עצמנו בחוץ, ויות שאנחנו רואים את עצמנו בחוץ, אז אנחנו קוראים לזה שאנחנו יצאנו מהכוח אל הפועל. אבל מצידו אנחנו עדיין בתוך המחשבות שלו. זה ההסתכלות שלו. אז מצד ההסתכלות הזאת לא צריך דעת אלוקים תמצא, לא צריך את כל הפסוקים האלה. דעת אלוקים תמצא אומרים לאדם נפרד, אומרים לו תתחבר לאלוקים, זה המקור שלך. כשאתה נפרד אתה סובב צרות, אתה בחושך, השם הוא האור. אבל כשמסתכלים משם בכלל אי אפשר לדבר על כלום. אי אפשר לדבר על זה שהשם הוא האור, כי השם הוא הדבר היחיד, אין לו למעלה, אין לו למי להעיר. אנחנו כולנו חלק ממנו. וזו הסתכלות מאוד גבוהה. עכשיו, ההסתכלות הזאת היא נמצאת בראשית ההשתלשלות, בפנימיות הכתר. זאת ההסתכלות. עכשיו, האם זאת ההסתכלות האמיתית? זה שאלת מוקש, שאלה הזאת. כמובן שכן, איך אפשר לומר? זאת ההסתכלות הכי אמיתית. בתפילת חנה יש פסוק, אתם זוכרים את תפילת חנה? יש יהודים שאומרים אותה כל יום, כי כל דעות השם ולא נתקנו עלילות. אנחנו אומרים את זה בהפטרה של ראש השנה, של היום הראשון של ראש השנה, ולידת שמואל הנביא, ששמואל הנביא הוא ייסד את המלוכה בישראל, ובשביל זה קוראים את זה בראש השנה. ושם כתוב את הפתרון לשאלה מדוע צריך את המלוכה בישראל, מדוע צריך את מלכות השם בעולם, אם האמת היא כל כך טובה והקדוש ברוך הוא זה הכל, הוא האבא שלנו והאור שלנו ועוד יותר גבוה מזה, בשביל מה צריך דווקא את המלכות? שם כתוב בתוך אותו פסוק קטן של כיכל דעות השם, שם כתוב המפתח להבנה של כל העניין, ולא רק להבנה של כל העניין, אלא שזה גם המפתח להרגשה של כל העניין. עד עכשיו דיברנו רק עם השכל, אבל זה מקום שאנחנו עם הלב לא יכולים להגיע אליו בכלל. חנה שהיא בכלל חנה לא פילוסופית, היא לא מדברת פילוסופיה, היא אומרת שירה להשם ותתפלל חנה אחרי שנולד לה בן שהיא כל כך הרבה שנים חיכתה לו. זאת אומרת שהיא קיבלה כאן, היא קיבלה כאילו גילוי אור מהקדוש ברוך הוא. הרי כשבן אדם נורא רוצה ילד, כשאישה נורא רוצה ילד, אז האפשרות היחידה של הקדוש ברוך הוא להתגלות אליה זה דרך זה שנותן לילד. כן, אם בן אדם רעב אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לדעת פוסת לחם. אם הוא כל כך רעב שלא יכול לחשוב על שום דבר, אז הגילוי היחיד שיכול לקבל זה פרוסת לחם. הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בכל הצורות, אבל הגילוי היחיד שהוא יכול לקבל זה פרוסת, אם לא פרוסת לחם הולך לגבוע. ואותו דבר חנה, היא קיבלה את הגילוי הלוקות שלה דרך הילד שנולד, והילד הזה היה נביא גדול, ואז נפתח לה פתאום כל ההשגות העליונות בנהל שמקבל ישר ללב. אז בעצם כל ההשגות נמצאים אצל כל אחד, הלב מפריע. נפתח לה פתאום, מה נפתח לה? היא אמרה ככה, יש שתי דעות, הקדוש ברוך הוא כולל את שתי הדעות. יש דעת שאומרת שהקדוש ברוך הוא זה הכל, חוץ ממנו אין שום דבר, ויש דעת שזה הדעת שלנו. הדעת שלנו היא שאנחנו קיימים, אם מישהו דורך לנו על האצבע הקטנה של הרגל אנחנו אומרים לו למה אתה דורך עליי? כן, כאילו אנחנו בתוך כל הפרטים הקטנים שלנו, אנחנו, זה החיים שלנו, זאת הדעת שלנו. אנחנו יכולים להמריש חכים ברגעים מסוימים ולהיכנס לכל מיני להגות מאוד עמוקה ולהזדהות עם זה, אבל רגע אחרי זה, או חמש דקות אחרי זה, או שעתיים אחרי זה, אנחנו ניפול חזרה. זה המצב שלנו, ככה אנחנו. עכשיו, באה חנה ואומרת שלא תחשוב שאנחנו חיים בשקר, והאמת נמצאת רק בהסתכלות העליונה הזאת שחוץ מהשם אין שום דבר. באה חנה ואומרת כי כן דעות השם, קדוש ברוך הוא האלוקים ששתי הדעות, הוא יצר גם את המצב שלנו, הוא עומד מאחריו בדיוק כמו שהוא עומד מאחורי המצב ההוא של רשע דגוי כידע, של וזה קצת פלא. זה קצת פלא, אבל יש איזה משל להסביר אותו. הזכרנו משהו מעין זה פעם קודמת, אבל בוא נחזור לזה עוד פעם. תארו לעצמכם שמישהו יושב ומספר סיפור מרתק. טוב, אחרי שנגמר הסיפור וכולם ככה מתוששים מהסיפור, פותח מישהו אחר את הפה שלו ומתחיל להגיד את האלף בית. מתחיל להגיד את האלף בית. עכשיו, משני האנשים האלה, במי השומעים מתרכזים יותר? כמובן, אל מי מקשיבים יותר זה סיפר סיפור מרתק, זה ברור. אבל במי הם מתרכזים בתור אישיות? בזה שמספר את הסיפור המרתק או בזה שאומר את האלפת? באלפת. למה? הסיפור המרתק גורם להם שהם לא יתרכזו במי שמספר את הסיפור. הוא גנב אותם הצידה. לפעמים בן אדם היה הרבי מגור, בית ישראל, היה לו אחד מהמשמשים שלו, הילדים מאוד פיקח, אף פעם לא שמעו ממנו מילה שהוא לא רצה להפליט החוצה, והוא כל הזמן היה מדבר. הוא אמר, אני מדבר הרבה כדי שלא ירגיש עוד כמה אני שותק. חכם הוקם הרב שיף, נפטר לא מזמן, שיף קראו לו. שמעתם את השם הזה בירושלים? הציבור החסידי של ירושלים מכיר אותו. הוא אמר שהוא מדבר הרבה כדי שלא ירגיש עוד כמה הוא שותק. הבן אדם הזה שאומר את האלף בית, כולם מתחילים להסתכל עליו, רגע, מה קרה? מה אתה רוצה? אם הוא יגיד סתם אלף, 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 אז עוד יותר יסתכלו עליו. מה זה אומר? מה אני מתכוון? מה המשל? היה לי מורה שהיה אומר פעם, היה אומר שיש אהבה, זה לא פלא. אהבה זה דבר נחמד. שיש עושר, שיש הצלחה, שיש... התחיל לחשוב את כל העניינים הנפלאים, שיש חוכמה, שיש דעת, אבל כשיש אבן בהר, זה גורם לך לזקוף את הגבות, זה עושה לך פלא. מה האבן הזאת עושה אתה? באמת, הגיאולוגים, תמיד מול כל הר, מנסים לפענח מה גרם לו להתגבע, מה בעצם, הם חושבים שהעולם נברא כמו ג'ולה. אחר כך צריך לחשוב איזה רעידת אדמה עשתה איזה הר. לא יודע מאיפה לקחו את האקסיומה הזאת, אבל לא משנה, באמת יש את הפלא הזה גם בתורה. יש מספרים על רבי אברהם המלאך, שעמד פעם, היה בן של המגיד ממזריץ', ממלא מקומו של הבעל שם טוב. קראו לה המלאך בגלל כל מיני, עמד פעם מול הר, הסתכל דרך החלון החוצה על גבעה, עמד והסתכל, מישהו ניגש אליו, שאל אותו, מה אתה מסתכל כל כך? זאת אומרת, איך גוש אפר יכול כל כך להתנשא? גוש אפר סך הכל. זה לא רק אבן בהר, כל מציאות שהיא פשוטה, פיזית, נמוכה. למשל, אם יגיע מישהו מעולם האצילות ויראה את כל העולמות, הוא יהיה לו הרבה קושיות על כולם, אבל את כולם הוא יסכים לקבל. אבל כשראה את העולם שלנו, זה יהיה לו את הפלא הכי גדול, זה הוא לא ידע שום תירוץ, ישאר לו הקושייה. מי זה היצורים האלה שמסויים מחומר ושהם מסתובבים שם והם חושבים שהם אדוני העולם? מי זה הטיפוסים האלה? מה קרה להם? לבוא עם צצו פתאום. הוא יסתכל על זה כמו על מישהו ש... הוא מסתכל על העולם העשייה הרוחני, על עולם היצירה, הוא מסתכל כמו על סיפורי גננת בגן. הוא בסדר, לפעמים מבוגרים אוהבים לשמוע גם סיפורי גננת בגן. אבל כשהסתכל על העולם הפיזי, על הקוסמוס ועל כדור הארץ, ועל העיוורת של בני אדם, אבל בוא נגיד, העיוורת של בני אדם זה כבר באחריותנו, נוריד את השורה האחרונה, בלי עיוורת של בני אדם, סתם ככה שהסתכל על מה שמתרחש פה מצד גדרי הטבע. זה יעשה לו סימן שאלה שלא הבין אותה. עכשיו, בבת אחת הוא פתאום יזכר בקדוש ברוך. הוא יעבור את אותו עניין כמו אותו אחד, כמו הקהב שיושב פתאום ואחד מהחבורה מתחיל להגיד עד הפה. כי אין בזה שום משמעות. אין בזה שום דבר, זה בשמיעות. בסדר, יש איזה מסר. כל הר זה התנסות וכל ביקה זה שפלות. בסדר, אז בוא תראה לי את ההתנסות ואת השפלות. למה אתה מראה לי אבנים? למה אתה מראה לי גשם? מה אתה רוצה להגיד בזה שאתה מראה לי חומר? אז יש כאן סוד, באמת, מה רוצה אותו אחד שצריך הלכת? מה הוא רוצה להגיד? יושב אומר, מה הוא רוצה להגיד? תחשבו, מה הוא רוצה לומר? לא שהוא רוצה לייסר אותנו שאנחנו מדברים שטויות, אתם יודעים, אתם מדברים בערך אתם שטויות, אבל זה לא נכון, כי לפני זה מישהו סיפר סיפור מרתק, וזה היה מאוד מרגש אותנו, וכל זה. אז מה יכול לרצות להגיד? יש דבר שכמו שאומרים, שילד רע עושה בעיות, ילד קטן שמתחיל לעשות בעיות, מה הוא רוצה? כולם יודעים, תשומת, הוא רוצה תשומת לב, אל תשכחו אותי, יש פרח כזה קטן כחול, אתם מכירים אותו? אל תשכח אותי, כך קוראים לזה, קוראים לזה גם בלועזית ככה, אל תשכח אותי, מישהו שולח פרח כזה לך, איזה... בחור שלך ובחורה כזה פרח או משהו כזה, מה הוא רוצה להגיד? אל תשכחי אותי. הקדוש ברוך הוא שרוצה להגיד לנו אל תשכח אותי, אז הוא שולח לנו פרח כזה קטן, הוא שולח לנו את הסוף של השתלשל של ההשתלשלות, הוא שולח לנו אבן בהר, הוא שולח לנו משהו שלכאורה אין בו שום משמעות, שהוא פלא, והפלא הזה הוא חייב לקבל תשובה ממקום שהוא יותר גבוה מכל התשובות. כי למעשה, תחשבו עד הסוף, הפלא שיש בדבר גשמי הוא פלא לא רק בגלל שאין לו משמעות. אפילו אם היה לו משמעות, יש פלא עוד יותר גדול מהפלא של החוסר משמעות. הפלא הוא של עצם היצירה שלו. אנחנו כולנו יודעים שאם יבוא מישהו, עכשיו כבר מישהו לא יגיד עליו, יגיד דבר שאתם כולכם תצפו עליו. יבוא מישהו ויגיד ששתיים עוד שתיים זה חמש. מה תגידו לו? שקרן, מדמיין, החי בעולם לא נכון. מה קרה? מה יש? אחד נברא בדרך, מה לא יכול להיות? היו שתיים ועוד שתיים. וכשאני שם, אני קוסם. אני שם שתיים ועוד שתיים, פתאום קופץ לי אחד, בתוך עולם של קסם, אצל הארי פוטר זה לא בעיה להגיד שתיים ועוד שתיים זה חמש. אין שום בעיה. נכון? עכשיו, למה בכל אופן שתיים ועוד שתיים זה שקר? כי אין דבר כזה, האמת שאין דבר כזה ששמים שתיים ועוד שתיים, קופץ אחד זה, קופץ אחד חמישי. המושג הזה שפתאום נוצר משהו שקודם לא היה. על שום דבר רוחני קשה לנו לומר שקודם הוא לא היה. קודם המודעות שלו לא הייתה, הרמה שלו לא הייתה, אבל הוא עצמו היה. כן? החסרונות שלו לא היו. מי שזוכר את הסיפור של מנורת החסרונות של רבי נחמן, אז הוא כותב שם בסוף שאם מכירים את החסרונות של משהו, אז אפשר לדעת אפשר להכיר את הדבר. מדוע? כי למעשה הרמח"ל מסביר את זה בדרך השם. מסביר את זה מאוד יפה. הוא אומר, אם אתה רוצה להכיר משהו, איך דברים נוצרו? הם נוצרו על ידי זה שנתווספו חסרונות. כי הכל בהתחלה הוא אינסוף. העולם הרי נברא כמו פירמידה הפוכה. הכל מתחיל מהאינסוף, ופה נהיה חיסרון. עכשיו כבר הוא לא אינסוף, עכשיו כבר ככה. אחרי נהיה לא עוד חיסרון, לא עוד חיסרון. בסוף, ויצא הדבר הזה. כן, שם כתוב ויצא העגל הזה. הם נוצרים כל מיני דברים. כן, נהיים דברים כאלה. אז זה הכל חסרונות. עכשיו, אבל המעלה שיש בזה היא מגיעה מהשורש, היא מגיעה מהמקור. החסרונות שמתווספים הופכים את הדבר לייחודי, הופכים אותו, נהיה נגיד שכל. בתוך האינסוף אין שכל, כי יש הכל, יש שם שכל, יש שם רגש, יש שם עוד מיליון דברים שאנחנו לא מכירים. גילחו מזה את הכל, השאירו רק שכל, אז נהיה שכל. אבל כשמדברים על אבן, אי אפשר להגיד את זה. מה אפשר להגיד? אפשר להגיד שהיה פוטנציאל לאבן, אבל אי אפשר להגיד שהיה שם אבן. האבן זה דבר חדש, זה הפלא. עכשיו הפלא הזה של האבן שהוא דבר חדש, שימו לב, כאן אנחנו מגיעים, וזה אמרתי שאני הולך להגיד את זה עם הרבה, דחיל אורחים, אני מפחד להגיד את זה, אבל ההיווצרות של האבן עוברת את המחסום. ברגע שאבן נוצרת, היא נוצרת מאין גמור, לא כמו הגיאולוג איך שהוא מתאר לעצמו שהאבן נוצרה מזה ומזה ומזה, הרגע הראשון של ההיווצרות האמיתית, הרגע הראשון הזה, האבן הזאת עברה את התחום שבין הכן והלא. היא שברה את המוסכמות שלנו לגבי אמת ושקר. נכון? היא גם שברה את המוסכמות שלנו לגבי קיום ואי קיום ולגבי מציאות ואי מציאות. היא הופיעה למרות כל החוקים שבעולם. האבן, אבל בעצם לא האבן שברה את החוקים, האבן אלא הבורא של האבן. זאת אומרת שהמציאות שלו היא נמצאת מעבר לחוקיות בצורה מהותית לגמרי, אפילו מעבר למושג מציאות. וזה דבר פלא, זה דבר שכתוב, אבל הוא כתוב ברמז. יש באיזשהו מקום אחד הוא כתוב במפורש, כתוב שהקדוש ברוך הוא המציאות שלו היא לא כמו המציאות שלנו, שהמציאות שלו היא בלי מציאות. ככה כתוב, הוא נמצא בבלתי מציאות. מה פירוש הדברים האלה? כתוב שם בעצם עוד מילה, לא אמרתי את המשפט עד הסוף. הוא נמצא בבלתי מציאות נמצאת. יש מציאות נמצאת ויש להימצא בלי להימצא במציאות נמצאת. מה זה? זה לא מילים של פילוסופיה. פילוסוף לא יכול לדבר דברים כאלה, זה סתירה מן הרבה. זה מילים של מישהו שאומר, כמו דוד המלך, הוא אומר, אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול, הוא לא אומר שם אתה. מה הוא אומר? הנה כאן. איך זה יכול להיות? איך זה יתהפך הכל? כשהוא עולה לשמיים, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מרחוק. זה צעקה של משורר, זה לא פילוסופיה. כמה שאני יעלה, אני עדיין לא פוגש אותך. איפה אני פוגש אותך? בשאול. למה אני פוגש אותך בשאול? כי בשאול אני פוגש דברים כאלה, שאול, אוקיי, שאול מתחת רגזל. כשאני פוגש אבן, ואני מזכיר דווקא כל הזמן את הדוגמה של אבן, יש פה סיפור מעשיות? תביא רגע. כדאי שתקראו את הספר הזה. הוא ספר שלא מבינים בו כלום, אבל הוא פועל בלי שיוצאו. יש פה סיפור, בסיפור של שיבת הקבצנים, בסיפור של שיבת הקבצנים יש יום השלישי, את הסיפור של המעיין והלב. זה סיפור מאוד מוכר, כתבו על זה ספרים וחיבורים והרצאות, והיה אפילו איזה השם ישמור, מיסטיקן לא יהודי שלימד את זה. כן, פה בירושלים. אצל איזה בעצם, איזה מועדון חברים כזה. הכל, אבל יש שם איזה נקודה שבאמת, איך אומרים, זר לא יבין את זאת. איזה גוי בטח לא יתפוס את זה. כשהוא מתחיל לדבר על המעיין והלב, הוא מתחיל לתאר ככה, ויש הר, הר תמיד אמרנו זה מידת האהבה. אברהם קרא למקום המקדש הר, הר זה יציאה אל, כאילו בליטה. ועל הר עומד אבן, מן האבן יוצא מעיין, ומהמעיין הזה מתקיים כל העולם. מה זאת האבן הזאת שנמצאת על ההר? אבן זה דבר ש... האבן יותר, אבל זה סיפור מטאפורי. אז האבן נמצאת מעל האהבה, מה העניין בו? תחברו את כל הדברים יחד, אז תמצאו את אותו ילד שאומר, באמת זה אבא שלי, אבל אני אוהב גם שהוא נהיה מלך. כן, אני אוכל לגלגל על הזוג עיניי בגיגורבי, כי הוא המלך, אני צריך דרך ארץ אליו, אבל אני אוהב את זה. או דוד המלך שאומר, חיפשתי אותך בעולמות ימונים, לא מצאתי אותך, אבל מצאתי אותך בתחתית. מצאתי אותך באותו מקום שבו מסתובבים אותם בני אדם שצריכים אותך כמלך בגלל שהם לא מסוגלים להבין שאתה האבא. באותו מקום דווקא הם מזכירים לי אותך. אותו מקום נמוך שאנחנו מתפלים עליו פלא כפול ומשולש. נסתור את כל הפלאים שאנחנו מתפלים בעולם הזה. אנחנו רואים עכשיו את הקיר, יש לנו שלוש פעמים פלא. פעם אחת כמו שאמרנו, כל דבר גשמי הוא חסר משמעות. היה אפשר את כל הסיטואציה הזאת, למשל שאנחנו יושבים פה, אני יכולים לשבת רק נפשות, בלי גופים. מה היה חסר? שום דבר. אפשר לתאר אספת נשמות כזאת, בלי הגופים. לא חסר שום דבר. אבל אז לא צריך תקיר. לא צריך כלום. דבר אחד, אנחנו לא מבינים את המשמעות. דבר שני, הפלא שהוא נמצא. הפלא שהוא נמצא, עצם הפלא שלו. הדבר השלישי, זה עוד הפלא עוד הכי גדול מכולם. חז"ל קראו לעולם הזה עלמא דשיקרא. מה זה, מה זה עלמא דשיקרא של העולם הזה? איזה, איזה שקר יש פה. תראו לעצמכם שהיינו מעניקים לקיר מודעות, היינו נותנים לו לצורך העניין לחמש דקות, לצורך הליקוח מה שניתן, היינו נותנים לו מודעות. מה היה? איזה, איזה רמה של מודעות הוא היה מקבל? היה מקבל רמה של מודעות אל דעות השם, של הדעת העליונה שחוץ מהשם אין שום דבר, או של המודעות שלנו? איך אתם מתארים לעצמכם? אופן טבעי ואופן פשוט שלנו, נכון? פשוט, הוא חלק מהעולם שלנו. מאיפה באה המודעות הזאת? זה הפלא השלישי. הפלא הראשון זה המשמעות, הפלא השני זה עצם המציאות. הפלא, מאיפה הוא נוצר? הפלא השלישי זה הרמת מודעות של העולם, שהיא כל כולו, העולם הוא כל כולו זרימה אלוקית, ורמת המודעות שלו, אם בן אדם לא נפתח למשהו יותר גבוה, ברמת המודעות שלו אין שום עקבות של זרימה אלוקית בכלל. שום דבר. הוא לא מודע לזה בכלל. שלושת הדברים האלה הם שלושת הפלאים שיש בעולם. ושלושת הפלאים האלה הם כולם נגד החוק. זאת אומרת, הפלא האחרון הוא גם נגד חוק, הוא לא נגד חוק גשמי, אבל הוא המקבילה של ניגוד החוק הגשמי, הוא נגד חוק רוחני. אם אתה זורם איזשהו מקור, אתה חייב להרגיש אותו. חייב להרגיש על כל פנים שהוא קיים. ופה אתה מגיע מאיזשהו מקום שאתה גם לא מודע אליו. כלום, 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 שום דבר. זה פלא. עכשיו, כל הפלאים האלה הם... הם אומרים, הם מספרים לנו על הקדוש ברוך הוא משהו, משהו כל העולמות העליונים לא מספרים. העולמות העליונים מספרים שהקדוש ברוך הוא חכם, ושהוא אוהב, ושהוא אבא, ושהוא אור. וברגע שאנחנו עולים למודעות של עולם יותר עליון, אז אנחנו יכולים שם, איך אומרים, להיות בקלות הנפש, ופשוט להיות נמס מרוב אהבה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי שלח את הנשמה שלנו לכאן לתוך, לפגוש פה את הכל, וגם אם בן אדם נפתח, אז הוא נפתח משעה, ליום, לחודש. יש את הביוריתמוס הזה, מכירים את זה? שבן אדם יש לו כל הזמן עליות ירידות. היה איזה מדען במכון ויצמן שעבד על זה, השם לקח אותו באמצע ימיו, הוא לא השלים את העבודה. המשפחה שלו פרסמה בכתבי מדעיים כמה פירורים מהעבודה, הוא לא גמר את העבודה שלו, אבל לבן אדם יש מחזוריות בלי קשר לבחירה שלו בכלל. יש לו מחזוריות, יש לו היי ויש לו דאון. כל בן אדם, לא מדבר על אחד שיש לו מניה דיפרסיה, כל בן אדם יש לו, אצל המניה דיפרסיה זה יעלו שמיים ירדו תהומות, אצל כל בן אדם זה קטן. יש לו כל בן אדם, גם באנרגיה הגשמית שלו, גם באנרגיה הרוחנית שלו, גם בשכל, גם בלב, גם בזרימה. כל בן אדם יש לו כל מיני זמנים, וממילא הוא אפילו לא מגיע לשיאים של קרבת אלוקים וכל זה. יש ימי טוב ויש ימי רע. רבי נחמן מדבר על זה הרבה. הוא אומר שיש פסוק בתנ"ך, בימי טוב ויהיה בטובה, ובימי רעה ראה. זאת אומרת שהמשמעות של זה, תראה מה אתה יכול לעשות עכשיו ותעשה, אל תתייאש, תעשה את המינימום שאתה יכול לעשות. אז אנחנו מגיעים לעולם שבו המודעות הבסיסית שלנו היא של ניתוק מהאלוקות. אפילו אם נגיע לשיאים, רק אם בן אדם עובר טרנספורמציה וזה אצלו קבוע לגמרי, הוא, מה שנקרא בחסידות התהפכה, הוא הופך להיות צדיק, זה עניין אחר. אבל בדרך כלל המודעות שלנו היא שאנחנו, הספונטניות שלנו זה שאנחנו פה ואנחנו ככה, וזה פלא. עכשיו תראו איזה יופי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם שיש שלוש פלאים, שכל פלא כזה נקרא אסתר. נקרא אסתר, זה אסתר, זה מסתיר עליו. המודעות שלנו מסתירה עליו, החוסר משמעות שאנחנו רואים בחומר מסתיר עליו. רק הפלא הראשון, הבסיסי הזה של הפלא, איך זה נוצר, זה הפלא שלא מסתיר עליו. בטח, זה הפלא שמגלה אותו. אבל שני הפלאים האחרים מסתירים עליו. עכשיו אנחנו אמורים ככה, אנחנו אמורים להסתכל על כל דבר, זה עיקר תורת הבעל שם טוב, שאמר שמכל דבר צריך למצוא דרך בעבודת השם. אנחנו צריכים להסתכל על כל שלושת הדברים האלה, ומכל דבר להתקרב לקדוש ברוך הוא. מעצם הבריאה אנחנו מצאנו שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא יש מאין ולעבור את כל החוקים, ואפילו המושג נמצא לגביו הוא הגבלה, הוא יותר גבוה ממציאות. מישהו פעם אמר שבמקום המילה מציאות צריך לקרוא לו קיום, הוויה. זה השם יו"ד כו"ד, כי זה הוויה. הוויה זה משהו יותר עדין מאשר מציאות, אבל צריך לחשוב על זה. אני לא יודע אם זה מדויק בעברית, אבל שמעתי פעם סברה כזאת. לא יודע, אבל כל פנים מציאות אומרת לי שהוא יכול גם לא להיות. הוויה זה משהו יותר טוטלי, המציאות של הקדוש ברוך היא עד הסוף, ולכן הוא לבד יכול לברוא, אף אחד לא יכול לברוא. השם בורא זה השם שמיוחד רק אליו. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מעצם המציאות. אבל מהחוסר משמעות של הדברים שאנחנו לא מבינים, בסדר לברוא, אבל למה דווקא בשמיות? זה בשביל להדגיש את הפלא, ולמה דווקא ככה? ואחר כך מהמודעות שלנו כבני אדם בעולם, שאנחנו כל כך נפרדים מזה עצמו, אנחנו יכולים ללמוד ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא הציע שאול עמך. מדוע? כי הכוח להסתיר הוא כוח הרבה יותר עמוק מהכוח לגלות. מה יותר קל, לגלות סוד או להסתיר סוד? ובלהסתיר סוד יש גם כן, יש אחד שמסתיר כל כך סוד, כשמישהו אחר מגלה אותו, אז הוא עושה כזה פרצוף, אילו שהוא אף פעם לא ידע מזה. זה בעל סוד אמיתי. להסתיר סוד זה קשה. וכשבן אדם, כשהוא צריך להסתיר את עצמו, יש מהרמח"ל, יש איזה משל, הוא מדבר על בן אדם שבא לחקור את הפראים, והוא מסתיר את עצמו עד הסוף כדי שהוא יוכל לחקור אותם, כדי שיהיה אחד מהחבורה. והוא מראה בתוך ההסתרה שלו חמש רבדים, כמה פעמים הוא מסתיר את עצמו עד שהוא הגיע לתוך הסיטואציה. וההסתר האחרון הוא הפלא הכי גדול, איך שאי אפשר להכיר אותו. ולכן ישעיהו הנביא אמר, אכן אתה כן מסתתר. אתה זה הביטוי הכי מוחץ, אתה בעצמך. הוא לא אומר אלוקים, הוא לא אומר שום שמות, הוא אומר רק אתה. אתה זה נוקב ויורד עד הסוף. אתה, איפה אני יכול למצוא אותך? והציע שאול עמך בשאול, כשאתה מסתתר. עכשיו, מזה נגזר הרבה דברים. יש, קודם כל, אנחנו מבינים מזה את כל הנושא של קבלת מלכות שמיים. אנחנו ירדנו לכאן בשביל לעבור דרך העניין של קבלת מלכות שמיים, לא רק בתור דבר תפל, אלא בתוך המלכות, שהמלכות היא יוצרת, היא בעצם האב של האב טיפוס, האב יוצר של כל הפלאים האלה שיש בעולם הזה, הכל כדי לגלות מלכותו לברך. כל זה כדי לגלות מלכותו לברך. זה השורש של הדיסטנס, השורש של הניתוק, השורש של ליד מלך אי אפשר להקל ראש, ראינו קודם. זה הנקודה. עכשיו, כשאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. אנחנו אומרים, אכן אתה כן מסתתר. זה בעצם ההמלכה. ולכן מיד אחרי שאנחנו אומרים לדור ודור המליכו לכל כי הוא לבדו מרום וקדוש, אנחנו אומרים שני דברים. אנחנו אומרים יתקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. זאת אומרת שהמלכות תשרה בתוך המציאות שלנו, שאנחנו נהיה כאלה שנהיה קדושים מוקדשים, נקדיש את עצמנו למלכות השם. ואז הוא מזכיר את כל אותם מקומות שבהם מתבטא מלכות השם, ירושלים, ציון, ובאמת לא בכל הנוסחאות זה מופיע. קודם כל בסידור האשכנזי כל הקטע הזה לא מופיע בכלל, לפי הארי הקדוש זה מופיע, זה נוסח ספרד. במחזור הספרדי כתוב, וכן יתקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך נקודה. מיד אחרי זה מתחיל וכן תן פחדך, כי בעצם זה כולל את הכל. ישראל עמך, נשמות ישראל, זה כולל כבר, זה כבר אומר בית מקדש, זה כבר אומר ציון, זה אומר הכל. אבל כאן זה כתוב ביתר פירוט, זה בכלל נוסח ארוך כזה עם המון, המון תוספות. אחר כך, הדבר השני זה התגלות המלכות, אך שזה מתגלה לא דווקא על ישראל עמך, אלא על כולם. שזה ממש, זה נראה ממש כמו מסגרת, פחד. חן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, אימתך על כל מה שבראת, ויראו לך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, זאת כל חיצוניות, השתחוות, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם. כאן מתחיל התחלה של מודעות בלבב שלהם, וזה מגיע בשיא אחר כך, זה דף שאין לנו וידע כל פעול כי אתה פעלתו. סיפרתי לכם סיפור, יש סיפור על בעל התניה שהוא איחר מסעודת ליל ראש השנה אצל המגיד, התלמיד שלו, כולם ישו בשולחן, הוא לא הגיע לקידוש, איחר לטיש של הרבק, אז המגיד שלח למישהו לקרוא לו, אז הוא לא קרא לו, וחזר ואמר שהוא שוכב מתחת לשולחן, מחזיק את הרגל של השולחן וצועק, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אז הוא לא ניגש אליו בכלל. אז המגיד אמר, הוא רוצה להחדיר את הידיעה הזאת גם בדומם. בכל פנים, הוא נשאר בבית הכנסת, הוא הגיע, הוא איחר. אבל יש לנו את ההפנמה של המלכות, זה כבר מתחיל להיות בכוחות הפנימיים, זה כבר מתחיל להיות בלב, זה מתחיל להיות במוח. זה יורד עד שהדומה מקבל מודעות אחרת, אבל תמיד חייבים לעבור דרך השלב הזה של המלכות. צריך לעשות את התיקון במדרגות הנמוכות, בגלל שהמדרגות הנמוכות האלה הם אלה שגילו לנו את הטוטליות של הקדוש ברוך הוא. מתי שאדם הראשון ממליך את הקדוש ברוך הוא, הוא קורא לבעלי החיים, הוא ממליך איתם ביחד. הוא לא מחפש את המלאכים, הוא מחפש בעלי החיים, הוא מחפש את היותר נמוך. ואנחנו כשאנחנו אומרים בתפילה אומרים שזה משל על המלאכים, אז על המינו הצייר, כך אומרים, המלאכים נקראים מבחינת צומח, והדומם צומח חי מדבר, הכולל הכל, אז המלאכים זה הצומח. אבל בפשט, אז על המינו הצייר, מה זה? אז על המינו הצייר, זה הצייר. לראות את מלכותו בכל משלה, זה יש פה בהתחלה. כמו שידענו, השם אלוקינו שהשולטן לפניך, עוז בידך וגבורה בימיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. אחר כך הוא חוזר חזרה לעם ישראל. יש כאן איזה חשבון של קבלי, של כל פעם שאומרים בחן, זה גמטריה של 72, זה גמטריה של המילה חסד, וארבע פעמים בחן, זה גם כן איזשהו צירוף, וזה כנגד כל מיני מדרגות. אני כל כך לא בקיא בזה, אני לא יודע, ראיתי פעם אחזור עם פירוש שמסביר את זה. כנגד ארבע מילואים של שם הוויה. אפשר לעשות איזה פעם שיעור, אבל צריך קודם ללמוד את זה לבד. אני לא מכיר את החומר הזה. זה מאוד מעניין. אם לוקחים את זה לעבודה פנימית, זה צריך להיות מאוד מעניין. ואחר כך מתחיל לבקש על העתיד. תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, אבל הכבוד שמגיע לנו זה אחרי שאנחנו מסרנו את כל הכבוד אליו. כל זמן שיש לנו את הכבוד של עצמנו, אנחנו לא יכולים לקבל את הכבוד האמיתי. אחרי שהתבטלנו לגמרי, אנחנו יכולים לקבל כבוד. וככה זה הולך עד הסוף. טוב, זהו, זה חלק אחד. חלק השני זה לחשוב את זה לגמרי.
כן, בכל אופן שאנחנו אומרים בערב שבת שלום עליכם, אז אנחנו מדברים על מלך מלכי המלכים.
נכון.
ובכלל אנחנו מגיעים למדרגות האלה בכלל,
בגלל שגם אותם צריך לתקן. האדם למטה, הרבי מפיאסצנה כותב שזה שאנחנו אומרים בתפילה הללו את השם מן השמיים, הללו כל מלאכיו, אז לא צריך להגיד את זה ככה. צריך לדעת שמתי שיהודי שמלובש בגוף אומר את זה פה, אז המלאכים יכולים להעלב. אז זאת אומרת, כי מצד אחד אנחנו מושרשים בשורש יותר גבוה מהם, אז אנחנו צריכים לתקן גם את המציאות התחתונה וגם את המציאות העליונה. את המציאות התחתונה אנחנו צריכים לתקן כדי לקבל את הפלא, להסתכל על המציאות התחתונה לקבל את הפלא הגדול. את המציאות העליונה צריך לתקן כדי לתקן את כוחות הנפש, את המידות שלנו, מהו רחום, מהפתח רחום, מהו חנון, מהפתח חנון, שזה גם תיקון בתוך העולם, אבל את התיקון הזה אנחנו יכולים רק כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה למעלה.
אז הוא מלך למלכי
המלכים. הוא מלך למלכי המלכים, אבל עדיין לא מדברים, המלך למלכי המלכים זה המלכות של עולם האצילות. עדיין לא מדובר על השורש. כשדוד המלך אומר כי יראה שמח המעשה אצבעותיך שמדבר על העולם הגשמי, אז הוא מגיע יותר מהר לשורש, כי את הפלא הכי גדול רואים פה. פה הוא פלא תהומי, זה נראה הפוך. כי אנחנו מתפלאים, כי אנחנו מסתכלים על הגשמיות, התרגלנו, והרוחניות היא פלא אצלנו. אבל אם אנחנו מסתכל מההתחלה, מאפס, אז על, 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 על הפלא של הבריאה הוא הרבה יותר פלא, נגיד, מה שפלא של איזה מופת. מה אמר רבי חנין המנדוסה? מי שאמר לשמן זה ידלעג, הוא אמר לחומץ זה ידלעג. גם ששמן דולק זה פלא. מה זה, זה? אחרי ששמן דולק וחומץ לא דולק, אז המציאו כמה נוסחאות שלומדים אותנו בתי ספר, שזה צמיג וזה ככה, אבל אם חומץ לא דולק, הם המציאו את הנוסחאות הפחות. אין שום פלא בזה יותר מזה. אבל חנינה אמרנו, בסדר, אם יש פלא כזה, למה שלא יהיה עוד פלא? אבל הפלא של עצם המציאות, לא של הפונקציות שלה, זה הפלא הכי גדול. זה פלא שאין כדוגמתו. בראש השנה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את המלכות שיוצרת את הפלא הזה. המלכות זה המקד הפטיש, הספירה האחרונה שהיא גורמת את הריחוק ואת ההגשמה של העולם. אחרי כל ההשתלשלות, הדבר שההתגשמות של העולם זה בכוחו האינסוף של הקדוש ברוך הוא, אבל ההוצאה לפועל זה דרך המלכות. הקדוש ברוך הוא הפך לנו את העולם לגשמי כדי שיוכל להיות מלך, כדי שנקבל מודעות גשמית, שנוכל למרוד ושאף אחד כן לא למרוד. הרבה פעמים כשאנחנו מקיימים דבר שאין לנו חשק, אז ההתבטלות הזאת היא נוגעת למקום יותר עמוק משכל ההשגות. יש דבר נוסף, לקבל איסורים באהבה כשאנחנו בזמן לא סימפטי. אנחנו עוד פעם, אנחנו בשעול, כנאי יחסית, על ציר הזמן אנחנו בשעול, אני צריך לדעת ששם אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא יותר בקלות. בתוך הסבל, בתוך האיסורים, לעשות של עמידות נצח להוד, בפרט הוד, שלא מאבדים את התקווה, אפילו לא עם שום פתח. עכשיו, מצד שני, זה הכל חלק אחד. מצד שני, ראש שנה זה יום של שמחה גדולה. למה זה יום של שמחה גדולה? לכאורה זה נמוך, 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 נמוך. אבל זה לא ככה. כי בראש השנה יש לנו את ההזדמנות לגלות גם בתוך עצמנו, גם בעולמות, לגלות את השורש. ואני אתן דוגמה, מה שאתה? יש לך 5 דקות עוד אפשר למשוך. ניקח דוגמה כזאת, שאנחנו יודעים שכל יום מקבלים על מלכות שמיים, אז מה זה ראש שנה אחר כשהם קבלת מלכות שמיים? קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים. דווקא בשאלה הזאת, דנים בשאלה הזאת, כתוב, התשובה היא, מה שכתוב בכל מקום, היא אותה תשובה. שכל יום בן אדם מקבל עוד מלכות שמיים על המעשים ועל הדיבורים ועל המחשבות. ובראש השנה הוא מקבל מלכות שמיים על הרצונות. זה הבדל מהותי. ומאיפה זה בא? מאיפה יש את הכוח לקבל מלכות שמיים על הרצון שלי? זה פלא, זה כל כך פנימי. הרצון הוא מעליי כאילו, הוא מעל ההכרה שלי. ההכרה שלי מקבלת את הרצון בתוכה. פה אני עולה עם ההכרה שלי במקום ואני יכול לשנות את הרצונות. איך זה יכול להיות? דרך כלל, פוגשים רצון, אפשר לדחות אותו ולקבל אותו. איך אפשר להגיע לשורש של הרצון? זה רק מתי שההכרה מתחברת עם פנימיות הנפש. וזה יכול לקרות בראש השנה. וזה קורה בגלל שהקדוש ברוך הוא בראש השנה מסכים שאנחנו נכתיר אותו. המושג של ההכתרה של ראש השנה זה שהקדוש ברוך הוא כביכול שואב אליו חזרה את כל המלכויות, וכאילו הכל חוזר לשורש. וכשאנחנו צועקים בראש השנה שיהיה הקדוש ברוך הוא יהיה מלך, אנחנו פונים ישר אליו, ואז הוא מוריד את הכל חזרה. זה בעצם הפנימיות של ראש השנה. וכשזה קורה, אז גם אצלנו הכל נשאב עד השורש, שזה באמת בראש השנה יש התעוררות שאין בשום חג אחר. יש התעוררות של יום כיפור, אבל זה סוג התעוררות אחר. מי שנפתח קצת, נותן לחג להשפיע עליו, בלי לעבד את החוכמות שלו, אז יום כיפור זה התעוררות שבמרכזה עומד האדם. אני לא הייתי בסדר, אני מבקש מחילה על כל זה. בראש השנה כל התפילות וכל אפילו הלחנים של ראש השנה, הכל זה להעמיד במרכז את השם יתברך. בראש השנה מתפללים על מלכות השם, מלכות השם שיגיע גם אליי, אבל בעיקר זה התפילה על המלכות. ראש שנה זה חג כללי, יום כיפור זה חג פרטי. ולכן ראש שנה זה מצד אחר, זה חג של שמחה גדולה. וזה הפסוקים בעזרה, שהוא קרא להם את התורה והם התחילו לבכות כי הם לא קיימו אותה, אז הוא אמר להם, תלכו ותאכלו ותשתו, כתוב שם, כי חדוות השם היא מעוזכם. העוז שלכם, בתוך מה, מהו המגדל שאליו אתם יכולים לרוץ מתוך השערות, זה חדוות השם. חדווה זה מילה הרבה יותר חזקה משסתם שמחה. חדווה זה שמחה שבאה מחיבור. זה הקונוטציה של המילה חדווה. מי ששומע מה זה חדווה, חדווה זה שמחה שקטה, אבל כשהיא באה מתוך חיבור של כאלה שהיו רחוקים. חדוות השם זה כאילו השמחה על זה שאתם עכשיו, ביום הזה יכולים להתחבר להשם. אז יש לנו בראש השנה את הכל, יש לנו את קבלת יום מלכות עם הפחד, אבל כשעוברים את זה, אז אפשר להגיע לשמחה הכי גדולה. שזה בראש השנה אסור לצום. זה גם הסיפור של תקיעת שופר בראש השנה. מצד אחד זה הצעקה, הבעל שם טוב אומר, הבן ששכח את השפה של האבא, הוא רואה את המרכבה של האבא עוברת, אז הוא צועק בשפה החדשה שלו, והאבא מכיר את הקול שלו. בשביל תקיעת שופר זה בלי מילים, כי אנחנו לא יודעים כבר לדבר. לא יודעים את השפה, זה מצד אחד. מצד שני, זה ההכתרה של המלך, זה החצוצרות של ההכתרה של המלך, זה שמחה גדולה. אז יש, ויש את זה באותה תקיעה, זה לא שתקיעה אחרת, אותה תקיעה עצמה. אז כי ככה זה, זה מצד אחד, זה למצוא את הקדוש ברוך הוא בתחתית, ואז הכל מתחבר והופך להיות אחד. טוב.